נתחיל אחרת. נתחיל לקרוא את פרשת העיר והמגדל. איך התחילו לגלות, איך הגיעו לקרוא ולהבין אכדית? מי ידע אכדית? מימי דריווש הפרסי מתה אכדית, זהו. אף אחד לא ידע אכדית. מישהו יודע איך זה התחיל? מה?
כתובת?
הכתובת במצרים, איזה כתובת? נכון, שלוש. נכון, שתיים, שתיים שהם שלוש. הכתובת שמצא קצין בצבא נפוליאון. לא. יוונית? יוונית, מצרית אירוגליפית ומצרית יראטית, מצרית עממית. זאת אומרת, כתובת במצרית, בשתי הוורסיות של המצרית העתיקה, עם תרגום מועיל ליוונית. יוונית, יודעים? אוקיי. אז זה כתובת הרוזט, היא נמצאה במקום שנקרא רוזט. באחד מקצה, אחד מיובלי הדלתא המצרית, ואילולי נסע נפוליאון לכבוש את המזרח התיכון, אלא בשביל זה דיינו. מה יצא מכל כיבושיו הגדולים? הרי שום דבר לא יצא מזה. טוב, חתרים האלה, אני לא יכולה שהכל נהיה מדברות. אתם מבינים שהכל נהיה מדברות. נפוליאון המשוגע שרצה למלוך על העולם, כלום לא נשאר מזה. סיפורים, אגדות, משהו. הוא, קצין שלו מצא את כתובת הרוזט במצרית עתיקה, אירוגליפית ודמוטית ויוונית. ותודות לממצא הזה התחילו לפענח את המצרית העתיקה. בגלל שהתרגום יווני, ואז התחילו לפענח את הסימנים. תהליך ממושך, תשבץ מתוחכם ביותר, מסובך מאוד, אבל אבן הרוזט הייתה המפתח. ואז התחילו חפירות. כל הגל הזה של חפירות הוא מרתק בפני עצמו. אחד המניעים שלו היה אחד, שכחתי את שמו, שטען בתוקף שהאגדה על איזה עיר, עיר במערב טורקיה, מהאגדות היווניות, טרויה, שטרויה היא עיר ממשית ולא רק סיפור. לא יכול להיות שזה רק סיפור. יש משהו מהסיפור. והוא הפך עולמות והוא מצא את טרויה. וכשהוא מצא את טרויה, עבר גל שלם בכל אירופה. עם טרויה יש משהו לאחוז בשטח ולראות אותו, אז צריך לחפש את ערי התנך. והתחיל גל עצום של חפירות. בחפירות נמצאו לא הרבה מאוד כתובות, ארכיונים שלמים של כתובות. רובם, מסופוטמיה כולם כתבו כתב יתדות. כתב יתדות זה צורת כתב הברתית, ששירתה שפות רבות. ועכשיו המפתח השני. בשורה ארוכה של נמצאי חפירות, נמצאו כתובות שבהם אכדית היא השפה המקשרת. שומרית, אכדית, מצרית. אכדית, מצרית. חיתית, אכדית, מצרית. חורית, חיתית, אכדית. אשורית, אכדית, בבלית. כמעט בכל הכתובות ערב לשוניות יש אקדית. ומכיוון שהיו כתובות עם מצרית ואקדית, התחילו לפענח את האקדית מתוך המצרית. זה מפתח של מתוך מפתח. וברגע שפיענחו את האקדית, היה מפתח לכל כמעט, אבל לכל השפות הידועות במרחב של המזרח הקדום. מפני שהאקדית הייתה שפה בינלאומית, לכן תרגמו מכל שפה לאקדית. זאת אומרת, המעמד של האקדית כשפה בינלאומית עתיקה, הראשונה בעולם והארוכה ביותר בזמן ההגמוניה שלה, זה מה שאפשר לפענח את השפות הקדומות אחרי שפוענחה המצרית. אז יש פה, היו פה שני מפתחות. אחד זה היוונית שנמצאה יחד עם המצרית, והמפתח השני זה האקדית כשפה בינלאומית, כי המצרית הובילה לאקדית והאקדית הובילה לכולם. אז זה סיפור מדהים, נכון? הדבר היחידי שנשאר מנפוליאון זה שהוא בעל ערך. מה בעל ערך בעולם? זה שאפשר לקרוא ולפענח את הארכיונים הקדומים, זו תרומה בעלת ערך לתרבות העולם, ולכן אפשר לומר שאת התרומה של נפוליאון עם כל השיגונות שלו לתרבות העולמית, כי קצין שלו במצרים מצא את הכתובת הזאת, ומשם התחיל המחקר של המזרח הקדום. אז זה סיפור אחד. עכשיו, זה מביא אותנו לזה שהאקדית היא שפה בינלאומית, ועכשיו אני בא וקורא והיא יכולה להריץ שפה אחת ודברים אחדים. כמעט כל מי שקורא את זה קורא את זה על רצף שפה אחת ודברים אחדים. זאת השפה הראשונית שכולם הבינו את כולם, משהו תמים ונאיבי וחמוד כזה. ואני קורא אחרת. ואיך עולה ארץ שפה אחת ודברים אחדים, אקדית, כשפה בינלאומית. איך זה קרה? זאת כותרת. איך זה קרה? והיא בנושאה ממקדם. לא שמדובר על איזה שפה ראשונית, קדומה שהייתה טבעית וכולם הבינו את אחד את השני. זאת קריאה נאיבית. אל הכותרת. ויכול הארץ שפה אחת ודברים אחדים, האקדית שאיך הפכה לשפה בינלאומית, והיא בנושאה ממקדם. מקדם זה קיצור, מקדם לגן עדן. גן עדן כתוב בתורה ביחס לפרת וחידקל ולעוד שני נערות. אמרתי לכם כבר שבגוש הערים העצום שמצפון לבקעת הנערות, שפסגתו הר ערארת, נקרא ערארת עד היום הזה, הלא הוא בגבול טורקיה ארמניה, ברמות, כן, הוא מתנסה מעל 5,000 מטר גובה, הוא הגבוה ביותר באזורנו, ברמות של רכסי הערים של מזרח טורקיה, מערב איראן. אלה הערים שהם מקדם למוצא אי ארבעת הנערות, וביניהם הפרת והחידקל. משם ירדו אל הבקעה, והיא בנושאה מקדם, כלומר מקדם לגן עדן, קיצור, וימצאו בקעה בארץ שנער וישבו שם. שנער היא בבל ואקד, או בבל שהיא אקד ושומר. שומר פחות או יותר, שומר פלוס אקד, זאת שנער, החלק הדרומי מזרחי של בקעת הנהרות, מאזור בגדד יושבת על החידקל, בבל מולה היא ישבה על הפרט. זה האזור שבו פרט והחידקל קרובים מאוד זה לזה, וכבר אמרתי לכם, נכון, שהם היו נשפחים לים כל אחד בפני עצמו, ולאט לאט נסתם המפרץ ונהיה שאטל ערב. והמצאו בקעה בארץ שנער וישבו שם. שלב ראשון, התיישבות בבקעה. מה זה נותן? המון אדמה, המון מים, תרבות ההשקיה, חקלאות שאי אפשר לפתח דומה על הערים, משהו בסדרי גודל עצומים. ומכיוון שיש הרבה מים והרבה אדמה, אפשר לשנע סחורות באוטוסטרדות שנקראות פרט וחידקל וכל היובלים שלהם וכל התעלות, מכיוון שזה כך, נוצרה חברה שהיא ציוויליזציה מפותחת, עם פענים תעשייתיות, עם יצירה הולכת ומתפתחת, וצריך להגן על מים ועל אדמה ועל דרכים. יש שם כמויות עצומות של נכסים ושל עושר, חלוקת המים, חלוקת האדמה, וכמובן סכסוכים. במקום שיש בני אדם יש סכסוכים. בהרים קדם גן עדן, בהרים האלה בגובה של 1,000 מטר, 1,500 מטר, 2,000 ומעלה, בין 2,000 ל-3,000, ככל שגבוה יותר, יושב כפר קטן בבקעה ועוד כפר קטן בבקעה. החקלאות היא אוטרקית, משק שמכסה את צורכי עצמו, והסכסוכים הם מעטים יחסית, כי אין חיכוך אינטנסיבי של המוני בני אדם. ברגע שירדו לבקעה התחילו סכסוכים עצומים על מים ואדמה. צריך איזשהו ממשל מרכזי שיפקח וישמור ויקבע חוקים וסדרים. מי מקבל, מי משקה ראשון, נכון? אתם מכירים את הגמרא? בור הקרוב לעמה מתמלא ראשון מפני... וואלה, גיטין, הם לא לומדו. בור הקרוב לעמה מתמלא ראשון מפני דרכי שלום. כי אחרת יהיו סכסוכים. זאת אומרת, בחלוקת מים צפויים סכסוכים. בכמויות עצומות של מים ואדמה בבקעת הנהרות, היה מוכרח לקום ממשל ריכוזי שיפקח וישמור. והממשלים האלה הקימו ערים, ערי מדינה, שהתחילו להילחם זו בזו. אז אחרי וישבו שם ויאמרו איש אל רעהו, הבה נלבנה לבנים ונשרפה לשריפה. אחת הבעיות הגדולות בבניית הערים המסופוטמיות, בהרים בנו באבנים, באבני סלע. גם הבנייה הכנענית בארץ ברובה אבנים גדולות, אבנים, אבני שדה. אבל זה לא מאפשר בנייה חרושתית עצומת ממדים. ובבקעת הנהרות אין כמעט אבן. אבנים לבנייה צריך להביא ממרחקי ענק, שם מהערים. מוכרחים לפתח, זה פשוט חלון הצצה, מוכרחים לפתח תעשייה שמתאימה לציוויליזציה של בית הנהרות. וזה הרעיון של אבן נלבנה לבנים ונשרפה לשריפה, והתהי להם הלבנה לאבן, והחימר היה להם לחומר. הם למדו בהתחלה, הם צרבו את הלבנים האלה בשמש, ואחר כך הם למדו לשרוף אותם בחבשן, ואחר כך הם למדו לעשות אותם לפי מתכונת לבנים, שטנץ כזה שאפשר לבנות בו באופן תעשייתי המוני קירות והמוני בתים וארמונות ומקדשים ומגדלים. ויאמרו, הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים. יש בעיה בתפיסה שלהם. האלים ישבו על הערים הגבוהים מעבר למושב בני אדם. עד היום שומעים תפיסות כאלה. אם אני חוזר מאיזה הר גבוה שואלים אותי כל מיני שופטים אם הרגשתי קרוב לאלוהים. אני רגיל לומר אני מרגיש קרוב תמיד, מה הקטע? אני צריך לעלות להר בשביל זה? אבל התפיסה הזאת יש בה משהו מאוד מושרש בנפש. קרוב, גבוה יותר זה קרוב לשמיים, זה קרוב לאילים, דברים כאלה. ואיפה האילים ישכנו אם לא במקום שבני אדם כבר לא יכולים? אז שמה על הערת למעלה ובאזורים בערים הגבוהים האלה, איך אפשר לבקש עכשיו אני אין לי ברירה, תבינו שאני צוחק על זה, כן? שיעור באלילות. איך אפשר לשכנע את האלים האלה לרדת ולשמור עלינו? בתוך הבקעה, בתוך הבוץ, בתוך הנערות נכון? במחשקים השיבני כמתי עולם, זאת הלמודה של בבל, יושב בתוך הבוץ. איך אפשר לשכנע את את עוד מעלתם? אנחנו נבנה עיר ומגדל שראשו בשמיים, ובכל עיר מסופוטמית נמצא מקדש זיקורת כזה, בית חיבור השמיים והארץ, שהמקדש נמצא בראש המגדל, ואדון יקר מתבקש לטפס מאות וגם אלפי מדרגות כדי להגיע להר המלאכותי, כי הם לא יתנפו את רגליהם בבוץ, כן? הם יבואו לשכון ולשמור עלינו, רק נבנה להם מגדל כזה, וזה נעשה לנו שם. התורה לא רוצה לומר אלילות, כן? ונעשה לנו שם, פן נפוץ על פני כל הארץ, אחרת לא נתקיים פה, לא נשרוד פה. אנחנו צריכים מקום שהאלים יבואו לשמור עלינו, והם יבואו רק אם נבנה להם מקדש מספיק גבוה. מה אפשר לעשות? אני מקווה שאני מקיים ליצנות עד העבודה זרה, כן, עם השטות הזאת, אבל הם היו כל כך מאמינים בעניין הזה שאין עיר מסופוטמית בלי זה. זאת אומרת, לא מדובר בעיר אחת ספציפית, מדובר בכל הבקעה. מה קרה אחר כך? אחרי שהתחילו לבנות ערים ומגדלים, התחילו מלחמות שליטה שהתחילו באיפה הגבול בין האדמות שלי והאדמות שלך והאדמות שלנו והאדמות שלכם והמים ואיך מחלקים וכן הלאה וכן הלאה. אם כן, יש רצף הגיוני בין הירידה לבקעה, בניית הציוויליזציה החקלאית של תרבות ההשקיה בשלב הראשון מאות שנים, ואחר כך צמיחת הערים עם מקדשי המגדלים, ואחר כך המלחמות ביניהם, והמלחמות הגיעו לזה. סיפרתי נכון על אחד בשם לוגל זגיסי שהשתלט על הרי שומר, וערך אורוק הייתה העיר המרכזית, ואז בא סרגון אנונימי אחד הסופי אחד מהקד, ועיקה את לוגל זגיסי והשתלט על הקד ושומר, וזה קרוב לוודאי נמרוד של התורה, כי בדיוק התיאור של התורה בפרק הקודם מתאים לו. וככה נבנתה אימפריה אקדית שיש לה שפה אחת ודברים אחדים, והיא משליטה אותם בכוח הצבא, בכוח החרב, בכל העולם. העוצמה של אקד כאימפריה ראשונה בעולם יכולה להימדד על ידי זה שהשפה האקדית נשארה שפה בינלאומית כשהאקד כבר לא הייתה במשך כ-1700 שנה, שזה מדהים. אפשר דרך זה לשער את עוצמתה של האימפריה ההיא, וכמה צדק אברבנאל שנמרוד היה גיבור צייד, כי הוא הראשון ששיעבד בני אדם בכוח בשליטה. מרחבי השליטה של סרגון הגיעו באמת מערך ועקד וחלמה בארץ שנער עד נינווה והאזורים של נינווה. נינווה זה אשור. אשור נמצאת באזור הקורדי של עיראק, צפון עיראק. מוסול הגדולה של היום, עיר הנפטה קורדית עיראקית, היא על ידה נמצאות חורבות נינווה. וכל זה הביא אימפריה אדירה ממדים. נכדו של סרגון כבר הגיע לים התיכון, שהוא קורא לו הים העליון, מהמפרץ הפרסי, הים התחתון עד הים העליון, והגיע, מצאו שרידים שלו בארמניה ובקווקז וכל מיני מקומות. אימפריה של 150 שנה של עוצמה כבירה, ואחר כך היא קרסה בבת אחת. ההסברים לאיך ולמה קרסה עקד, בתעודות מוצאים שבט בשם גוטו, זה לא הגותים של הרומאים, זה גוטו עתיק יותר, כאילו נכנס לתוך החלל הזה ונכנס לתוך חורבות עקד. היסטוריונים רציניים אמרו כבר מיד בהתחלה שזו תוצאה ולא סיבה. הסיבה לא ברורה. הסיבה מתוארת בתעודות המסופוטמיות כמשהו שואה בקנה מידה שאי אפשר לא להבין מה נאמר שם ולא לפענח מה קרה, רק משהו סתום ועמום. ומרתק לראות שאותו הדבר יש בתורה. לא ברור מה קרה. ברור מה עומד מאחרי זה. וירד השם לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. ולמה העיר והמגדל הם בעיה? כי לפי פירושו של אבא רבנאל, בצדק גמור, זאת אימפריה ששולטת בכוח. זה מלכות האדם שמציבה אלטרנטיבה למלכות שמיים. אנחנו שולטים בעולם. אתם מכירים עוד כמה כאלה, אבל אנחנו חיים בעידן שיש בו כמה מעצמות, ואף אחד לא יכול להתייהר יותר מדי, כי מאיזשהו מקום הוא חוטף, למשל, כולכם הייתם צעירים מדי, נכון? בכל זאת, אתם יודעים משהו על אסון התאומים, נכון? מה זה אם לא מגדל בראשו בשמיים, שבבת אחת חטף מכה אדירה והתחילה מלחמת עולם? התחילה מלחמת עולם, שלא ניתן. אני זוכר את היום הזה, כי ביום הזה פה ליד העץ ערכתי את חופת ביתנו היחידה, והאורחים באו וראו את זה בדרך. הצלם אמר לי כשעתיים לפני החופה, יואל, תשמע, מטוס נכנס במגדלי התאומים במנהטן. אמרתי לו, מה? אחרי זמן מה הוא אומר לי, עוד אחד. מה? ואחרי עוד זמן עבר והוא אומר לי, ועוד אחד על הפנטגון. אמרתי לו, פרל הרבר. זה פרל הרבר. זה יכריח את האמריקאים לצאת למלחמה. וזה מה שקרה. אחר כך אמרתי לבת שלי ולחתן שלי לקחת החופה, כל העולם יזכור את היום הזה מסיבות אחרות. אתם תזכרו אותו בגלל השמחה שלכם. בזכות השמחה שלכם. זה באמת היה דבר מדהים. עשיתי גם דקה דומייה. מה? נהרגו שם אלפי אנשים. זה מעניין שהם בחרו בתאומים החדש והמודרני ולא באמפייר סטייט, שהוא היה הסמל שלפניו. נכון? למשהו, כי מגדלי התאומים היו גם משהו של שליטה בינלאומית, ככה בתפיסה האמריקאית. הם רצו להם חידשה מכה בדיוק בנקודה הזאת, והם ראו אותה במונחים דומים לסיפור הזה. וירד השם לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם, ויאמר השם אין עם אחד ושפה אחת לכולם, הם אימפריה בעלת כוח, וזה אכילם לעשות להם שם. ככה אני מפרש. לעשות, לא לעשות את העיר ואת המגדל, לעשות להם שם. אתם מבינים, בפרשנות יש פה שני דברים דקים. אחד, ששפה אחת ודברים אחדים זה כותרת לכל הסיפור. והסיפור, הרצף הסיפורי מתחיל בפסוק ב'. שתיים, שזה אכילם לעשות, זה לעשות להם שם. שרומז למקדשים האליליים האלה בראשי המגדלים. ואתה לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. האימפריה הזאת עושה מה שעולה לה בראש. אין שום מגבלה. הם מלכות עולם. הווה נרדה ונבלה שם שפתם אשר לא ישמעו איש שפת רעהו. אין הכוונה בהכרח שלא יבינו מה אומרים, אלא שלא יוכלו לתקשר. ויפץ השם אותם משם על פני כל הארץ, ויחדלו לבנות העיר. אחרי חורבן עקד המסתורי, הפלאי, המוזר, השואתי בתיאורים שלהם, ומנמנדיים קוראים לזה, זה איזושהי התנפלות המונית של שבטים, לא ברור ומנמנדה מה זה, חושבים שזה המוני שבטים מסתערים, אבל לפי דעתי גם זאת תוצר. אני אגיד לכם תכף מה אני חושב ואיך הגעתי לזה. התקופה, התיארוך המקובל בהיסטוריה הקדומה אומר סביבות 2200 לפני הספירה. 2400 זה לוגל זגיסי, 2350 זה סרגון, 2200 זה חורבן אקד. פלוס מינוס כמובן. והנה אני מוצא שב-2200 לפני הספירה אנחנו מוצאים קריסת תרבויות בו זמנית כמעט. אני לא יכול להגיד לכם שזה בדיוק בו זמנית, אבל סביב 2200 לפני הספירה קרסה הממלכה הקדומה במצרים. וקרסו ערי הברונזה הקדומה בארץ ישראל וסוריה. וגם באנטוליה. בכל מקום ששם חפרו, נגעה ידיים של חפירות מהתקופה הזאת. במקומות אחרים על כדור הארץ לא הייתה ציוויליזציה בתקופה הזאת. 2200 לפני הספירה זה תאריך של קריסה של התרבויות הקדומות בכל, כמעט בכל מקום שאני מכיר. אני אומר כמעט לשם הזהירות. ולכן דעתי, זה לא כתוב בספרות, אבל זו דעתי, שהיה פה אסון קוסמי. וכל האומן מנדה וכל התיאורים האלה של משהו שואתי וזה וזה וזה, זה דברים שבאו בעקבות זה. משהו קרה בקנה מידה כזה, שמקצה שומר דרך כל מסופוטמיה אל אנטוליה, אל סוריה וארץ ישראל ועד מצרים, הכל קרס. הוא לא מבין איך לא עלו על זה או איך לא הציבו את זה כתיאוריה שמסבירה את מה שקורה. כל מי שמתמחה, מתמחה באיזה קטע אחר, מדברים על 2200 לפני הספירה, אבל צריך לחבר את התמונה כולה. וכך אני מבין את וירד השם לראות את העיר ואת המגדל, ואת אב הנרדה. המקבילה לזה היא כמובן בתורה, היא כמובן סדום ועמורה, שיש שם ביטויים דומים. הרדנה והראה כצעקתה הבאה אליי עשו, קלה, נכון? זה יותר מקומי, אבל הביטויים דומים. ואז מתחילים נדודי עמים בקנה מידה מדהים. שומר איתו ששה ראשונה, אחרי כמאה שנה מופיעה ממלכה גדולה בשם אור. העיר שנקראת אור, בלי כסדים, אור. אור השומרית, השושלת השלישית של אור, חוזרת ותופסת את הבמה במקום, בכל המרחבים של הקד פלוס, בלי כוח צבאי. זאת אימפריה כלכלית. קשרי המסחר שלה הם על פני המרחבים של האימפריה האקדית ועוד. מגיעים עד צפון הודו, מגיע לכל מקום, אבל זה לא כוח צבאי. השומרים היו הרבה יותר יצירתיים והרבה יותר תרבותיים מאשר האקדים. ומה לעשות שהאקדים הם שמים והשומרים לא. אבל השומרים יחסית לאקדים הם אנשי תרבות. השושלת השלישית של אור היא באמת ממלכה חובקת עולם בשיירות מסחר ומוצאים תקוותיה בכל מקום, עד מצרים והכל, לא בכוח צבאי. זה החזיק מעמד כמאה שנה והתחילה ירידה. במקביל לשושלת השלישית של אור, עוד אפילו לקודם, במקביל לאקד, יש עיר חשובה מאוד מאוד בסוריה, בדרום ערן נהריים, בחלק של בקעת הנהרות הסורית, בשם אבלה. זה השם הקדום שלה. תל מרדיק זה השם בסוריה, השם הערבי. מעולם לא היו חפירות כל כך סוערות פוליטית כמו החפירות של אבלה. הבלשן והחוקר שעמד בראש המשלחת החופרת הראשונה, איש מפענח תעודות בשם פטנטו איטלקי, נתן פרשנות תנכית לממצאי אבלה, ותהום סוריה והשלטון הסורי גירשו אותו, אמרו שיפסיקו את החפירות האלה, לא ייתנו להם להמשיך, כי הוא טען שהוא מצא שם את עבר או את אברהם ועוד שמות תנכיים וזיקה וסיפורי התנך, ועשה מאומה גדולה בכל העולם. והסורים אמרו, עוד מעט אתה מביא לנו פה את הציונים, לכו. ואז גייסו חוקרים אחרים שיתנו פרשנות אחרת לתעודות האלה, ואז יש שתיקה מוחלטת, כי אסור לדבר על אבלה. היה גל שלם של התלהבות מאבלה, אתם תמצאו, יש, כבר נכתבו הדברים גם בעברית, זה יצא ספר אחד, ובאנגלית ודאי, אבל מאז החליטו להוריד את גובה הלהבות, ואיש לא מדבר על זה כדי לאפשר שם איזושהי פעילות. אני רק אומר שזה פחות או יותר אבלה מקבילה לאור שלוש מבחינת תקופת השיא והפאר שלה, ואחר כך היא לאט לאט יורדת, וגם אור שלוש יורדת. אז באזורים מסוימים היא נמשכה תקופת הנדודים כמאה שנה, באזורים אחרים היא נמשכה כ-300 שנה, ויש מקומות גם 500 שנה. הנדודים הגדולים האלה הביאו להופעת שבטים ואוכלוסיות ושפות חדשות בכל המרחב של המזרח הקדום, ואני רוצה להראות לכם חלק מזה. אני טוען שזאת הפלגה. הפלגה, אם תשאלו בבתי הספר שלנו, אז הפלגה זה איזשהו אירוע שקרה בשנה. הפלגה זה עסק של מאות שנים. העיר והמגדל זה סיפור שמעצב את כל הבקעה, כי כל עיר מסופוטמית יש לה עיר, יש לה מגדל וראשו בשמיים. זה סיפור הרבה יותר גדול ממה שאנחנו נדמה לנו כשקוראים את זה ככה קריאה ראשונית בלי לדעת כלום אחר. אני רוצה להראות לכם את הנדודים הגדולים. בפרק יוד, ולשם יולד גם הוא, אבי כל בני עבר הכי יפת הגדול, בני שם אילם ואשור והרפחשד ולוד והרם, בני הרם וצביחול וגתר ומש. והרפחשד ילד את שלח, ושלח ילד את עבר. ולעבר יולד שני בנים, שם האחד פלג, כי בימיו נפלגה הארץ, שם אחיו יוקטן. מה הכוונה כאן בכי בימיו נפלגה הארץ? האם נפלגה הארץ הזאת זה אותה, זה אותה אפיצה משם על פני כל הארץ של העיר והמגדל? ושם אחיו יוקטן, ויוקטן ילד את אלמודד ואת שלף ואת חצר מוות ואת ירח ואת הדורם ואת אוזל ואת דקלה ואת אובל ואת אבימאל ואת שבא ואת אופיר ואת חבילה ואת יובב. כל אלה בני יוקטן, 13. כל בני שם 26, 13 הם בני יוקטן. חצר מוות איפה זה? זה דרום ערב. שבא ואופיר זה אתיופיה. באתיופיה יש שפה שמית עתיקת יומין ושמה גז. הרבה 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 לפני הכל. לפני שבט דן וזה ובית הישראל, הכל מאוחר. גז יש שם מקדמת דנה. איך הגיעה שפה שמית לאתיופיה? יש שפות שמיות בדרום ערב. ערבית דרומית והאתיופית, הגז, הם... יש בהם הרבה קווי דמיון. איך הגיעו שמים לשם? השמים האחרים, הצפוניים, הם אשור, תראו, אילם ואשור, לוד, שזה מערב טורקיה, ארם זה סוריה, ארפח שד, ארפה וכסד. זה שם מדהים. שאנחנו נגיד עליו עוד משהו עוד מעט, מקווה שנספיק. אז אנחנו רואים, השמים הצפוניים, אילם זה דרום מזרח פרס, ממזרח לשומר הייתה אילם, אשור זה אזור החידקל הצפוני, צפון עיראק של היום, לוד זה אנטוליה המערב, מערב טורקיה, ארם זה סוריה. איך הגיעו חצר מוות, שווה ואופיר, שמים? עכשיו זה מגובה על ידי השפות. ערבית דרומית ואתיופית. שפות שמים. אתיופיה הייתה ארץ שמית משחר הימים, היא שונה מאפריקה. מי שחושב על אתיופיה במונחים אפריקניים לא מבין על מה הוא מדבר. כולל הצבע. באפריקה אומרים שהם על הלבנים של אפריקה. זה נכון גם. הם בהירים. יחסית לאפריקה. וזה נכון מתקופות עתיקות מאוד. איך הגיעו השמים לדרום ערב ולאתיופיה? והיא מושבה ממישה באוכה ספרה, הר הקדם. זה כל מה שהתורה מוכנה להגיד. הארץ נפלגה. בני שם הצפוניים ובני שם הדרומיים. שבטים שלמים של בני שם נדדו דרומה לאורך ספר ההר הקדם, שזה המדבר הגדול שבין מה שאנחנו קוראים ממלכת ירדן לבין הפרת. במדבר הזה נדדו דרומה המוני שבטים והגיעו לדרום שמים והגיעו לדרום ערב ולאתיופיה, והשפות מוכיחות. וזה מה שהתורה מספרת על כי בימיו נפלגה הארץ. עכשיו תחשבו שזה רק חלק של נדידת עמים גדולה שהתורה שמה עליה אצבע. התורה שמה אצבע על סיפור אחד בכל אחד משלושת הענפים. בבני יפת מסופר על נמרוד, שפירשנו אותו על האימפריה האקדית בהקבלה לפרק י' בגלל ראשית ממלכתו בבל וערך והקד. הקד פה מפורשת והיציאה לחיבוש אשור ובניית האימפריה. בחם וכנען, בני חם וכנען וכל זה, יש לנו גבול הכנעני שנדבר עליו מילה תכף. עוד מעט, ובבני שם יש הסיפור של כי בימיו נפלגה הארץ, נדידת העמים הגדולה. מה מוצאים במסופוטמיה? שבטים שמיים מערביים, האקדית היא שמית מזרחית, היא שפה שמית מזרחית. תחשבו על ארמית בבלית ותלכו אלפי שנים אחורנית. השמים המערביים הם הקרובים לשפות, לשפה של אבות אבותינו, העברית ושפות קרובות לה, הם שמיות מערביות. גם הכנענית, אגב, הכנענים בתורה הם צאצאי חם, אבל השפה המדוברת היא שמית, שמית מערבית. אתם יודעים בוודאי שיש פער בין הארמית הבבלית לבין הארמית הארץ ישראלית, תלמוד הירושלמי, מדרשים, פער כזה, אם תלכו אחורנית 2,000-3,000 שנה, אז פער כזה היה בין האקדית לבין השמית המערבית, שהיא האימא של העברית המקראית ושל השפות הקרובות לה. והנה דבר מרתק. כ-500 שנה אחרי אקד קמה מחדש בבבל, שלא רחוקה מאקד, אימפריה. האימפריה השנייה, השושרת הראשונה של בבל. הם כולם דוברי אקדית. אתם מכירים מתוכה השושלת הזאת את חמורבי. פשוט יש לו מספיק יחסי ציבור ומספיק מספיק פרסום. אבל בצדק, כי הוא הפך את בבל לאימפריה. הוא האימפרטור, הוא הכובש הגדול. מייסד השושלת הזאת היה מלך ששמו שולומיאילו. שלומיאל בעברית. שלומיאל בן צורי שדאי? יש לנו כזה. זה אין הכוונה שהוא לא יוצלח. זה שטויות. שולומיאילו. יש שם מלך בשם זבום, שזה זאב. יש שם מלך בשם עמי צדוקה, אחד האחרונים. עמי צדק. זה, איך אומרים, ממש בן הדודים. זאת אומרת, השמות הם שמות קרובים מאוד למקרא. אגב, דברים דומים מצאו באבלה. שמות כאלה. שמים ערביים קדומים. פטנטו טען שהוא מצא בבלה גם את אברום וגם עוד הרבה שמות מקראיים וגם את סדום ועמורה ועוד דברים כאלה, לא על כן העיפו אותו משם. איך הגיעו שמות צפוניים שמיים ערביים לבבל? חמורבי. חמורבי זה בעצם עמורבי. החה זה משהו שבין עין לחטא. כותבים או חמורבי או עמורפי, אבל באמת במקור זה עמורבי, שפירושו אמירב, משפחתי הגדולה בעברית. עמורבי באמת משפחתו גדולה, באמת הוא עשה אימפריה, האיש הזה. האיש הזה הצליח לבודד את אויביו אחד אחד ולחסל אותם בשיטתיות, עד שלא כל כך הבינו איך זה קרה, אבל זה קרה. כל פעם בן ברית אחר הוא עשה קואליציה נגדו, הפיל, השתלט, במשך 43 שנה בנה אימפריה על כל מסופוטמיה, יורשת של אקד. הוא ידוע בגלל מצבת החוקים, וזה בהחלט צודק, אבל הוא קודם כל בנה את האימפריה. השמות במשפחת עמורבי, חמורבי, אינם אקדים מזרחיים אלא שמים ערביים, וזה אומר שהייתה נדידה של שמים מצפון, לא כולם הלכו לאתיופיה, הלכו, הגיעו לבבל, זאת הזרימה חזקה. אני זה המפה כמו ש מול העיניים שלכם, זה תנועה כזאת מאזור ארמניה לדרום מזרח אל הפרט, ובמקביל לארץ כנען. ועכשיו נדודי משפחת האבות הם בעצם חלק של כל אותה נדידה גדולה. וחז"ל, כשהם קשרו את הפלגה עם אברהם ועם נמרוד, זה קשר מצוין. רק מה, זה מתואר כאילו זה משהו שקורה באירוע של של יום ושנה, וזה לא יום ושנה, זה נדודי ימים של מאות שנים. והקשר בין נמרוד לאברהם הוא קשר הרבה יותר ארוך ומורכב, אבל המדרש שמחבר אותם באמת מסביר יפה את העניין. כי נדודי האבות הם חלק של נדודי השבטים כולם, וכך הגיעו גם לארץ כנען שמים ערביים מצפון. ובימי אברהם פחות או יותר בונים מחדש את הערים בארץ כנען, אבל בחלק גדול של המקרים לא בדיוק באותו מקום של ערי הברונזה הקדומה. ויש ערים שנבנות מחדש. שכם נבנית בתקופת אברהם סביב המאה ה-18 לפני הספירה, באלף השני, ירושלים וכן הלאה. ערים גדולות, חשובות, קמות מחדש. ואין המשכיות מהתרבות של הברונזה הקדומה. אז תנועת האבות שהתורה מתארת היא חלק של נדידת העמים הגדולה, שבין השאר הביאה שמים צפון מערביים גם לבבל. לקח זמן עד שהם השתלטו, והשושלת הזאת של שולו מילו עם חמורבי כאימפרטור נושאת שימות, אני מוכן להגיד בשקט, עבריים, והיא דוברת אקדית. זאת אומרת, חמורבי לא מדבר עוד בשפה של אבות אבותיו, רק השמות מסגירים את המוצא. ועכשיו באים החוקרים ומוצאים שיש הקבלות גדולות בין חוקי חמורבי, מצבת החוקים, דינים, יותר נכון לקרוא לזה דינים, היום כבר קוראים לזה דינים, לבין כמה וכמה מסיפורי התורה. בהתחלה דיברו על הקבלות עם פרשת משפטים, זה פרשת השבוע, ושם יש הרבה יותר אי הקבלות מאשר הקבלות. אבל מול ספר בראשית זה עוצר נשימה, זה פשוט עוצר נשימה. אם אישה לא ילדה לבעלה בנים ונתנה לו את שפחתה לאישה כדי שתלד לו בנים, והאישה הזאת הרימה את ראשה פחות או יותר, אומר הדין של חמורבי, אסור לה למכור אותה, אבל לעבדות תסימנה ובין שפחותיה תחשב. אם היא לא ילדה בנים מותר לה למכור אותה. דרך, איפה הרמב"ן שאני כל כך רוצה לפגוש אותו כל כך הרבה פעמים ולהגיד לו, רבנו הרמב"ן, בדין הנוהג בארץ מוצא האבות שרה הצדקה, היא אמרה חמסי עליך, והיא צדקה, זה חמס. מה שהגר עשתה לשרה זה עבירה על הדין. אברהם איש חסד, הוא לא רוצה לשפוט לפי הדין, אבל שרה צודקת. כי למה הרמב״ן, אתם יודעים, חטאה אימנו בעינוי הזה. זה בדיוק מה שהחוק מתיר לה. אגב, מאבא שלי זל למדתי ש95% מהצעירים והצעירות בארץ, לא משנה מוצאם, מפרשים חנסי עליך, אני כועסת עליך. אני ביניכם מוותר על לעשות את המשאל הזה, אבל תנסו אתם. חנסי עליך, אני כועסת עליך. ואמר לי אבא שלי זל, זה המלמד מהעיירה שבלבל בין סמך לטף, שחמוסי וחמוסי זה אותו דבר אצלם. כאילו כתוב חמתי עליך. הוא הראה לי בזה איך טעות נכנסת לתודעה ומתפשטת. הוא אומר לי, תלמידות שבאות מלידות המזרח אומרות לי, אני כועסת עליך. פירוש, מה זה חמסי עליך? אני כועסת עליך. היי, מאיפה בא לכם הדבר הזה? הן לא יודעות להסביר. זה משהו שבש תקרן דעל על. חמסי עליך זה החמאס שנעשה לי עליך. אז הנדודים של השבטים, הנדודים של משפחת האבות, הם פשוט במקביל. אלה שהגיעו לבבל ואלה שהגיעו לארץ כנען, הם באו מאותו מקום. ויש להם מסורת תרבותית משותפת. מי שאומר את זה זה גרינץ, האיש החוקר הרציני היחיד שאני חושב שהוא שהרים את התמודד נכון עם הממצאים. הוא גם שלט במצרית. ייחודו וקדמותו של ספר בראשית, יהושע מאיר גרינץ, ספר מומלץ. ומה לא הסברתי? את הרפחשד ואת כסד ואת אור כסדים, על זה נדבר בשיעור הבא. על כן קרא שמה בבל, כי שם בלה לשם שפת כל הארץ. זה כל הבקעה, זה לא רק עיר, זה כל הבקעה, כל בקעת שינר. וברור שבלל זה מדרש על בבל, כי מה זה בבל? בבעיל זה שער האל, או בבעילים, שער האלים. והתורה רוצה להביע לעג, נעשה לנו שם הזה, ולכן היא הופכת את בבל לבלל. ומשם מפיצם השם על פני כל הארץ, פירוש, מאלה נפרדו הגויים בארץ אחר המבול, ומשם מפיצם השם על פני כל הארץ, מקביל, משלים תמונה אחת. אני חושב שמצינו את זה, ומכאן אנחנו נתחיל באור כסדים בעזרת השם. השיעור השבוע הבא הוא ביום שני, נכון? ביום שני, חבר'ה. השיעורים הבאים בחודש הבא ביום שני. אחד, שבכל מקום שיש הקבלות יש הבדלים, ושתיים, שמסורת האבות, מסורת האבות שהביאה את דיני בני נוח מארץ מוצא האבות, היא שמחשב.